ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל כמעט באמצע דף י"ט עמוד א', אפשר לספור 17 שורות מלמעלה. הנושא שמופיע בשוליים, האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן. אנחנו צריכים קודם כל להבין מה זה שטר אמנה, ורש"י נסתכל כבר על ההתחלה. רש"י, שטר אמנה לא לווה כלום. יש אדם שהוא מכין שטר, אבל הוא עוד לא לווה, אלא כתבו ומסרו למלווה, שאם יצטרך ללוות ילווה, והאמינו הלווה סמך על המלווה שלא ידבנו אלא אם כן מלווהו. אנחנו נשים לב שבשורות הבאות נראה פס מפותל וגם מספרים 1, 2 ו-3, והסברנו כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה ניסיונות לברר מי הוא זה שאינו נאמן. סך הכל אמרנו שיש מי שאומר לגבי איזושהי שטר שהיא שטר האמנה והוא אינו נאמן. מי זה? הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, האומר שטר אמנה הוא זה, אינו נאמן. הגמרא שואלת, וכאן תשימו לב, יש לנו שאלה ארוכה, מי זה שאינו נאמן? היא למה דקמר לווה פשיטה. פשוט שהוא לא נאמן, כי מה הוא בעצם אומר? שיש כאן שטר שנראה שדרכו המלווה תובע חוב, והוא אומר, לא, אני לא לוויתי. אז פשוט שהוא לא נאמן, כל כמיני, מה זה בכוחו לומר שאין כאן חוב, הרי יש עדים שחתומים בו, אז פשיטה שהשטר יכול להיות קשה על ידי קיום החתימות, על ידי אישור החתימות. אלא, ואלא דקמר מלווה. מה המלווה אומר? לא, הוא לא חייב לי כלום. הגמור אומרת, למה שנגיד שהוא אינו נאמן, תבוא עליו ברכה? הרי הוא מוותר על גבייה שאחרת היה יכול לגבות. אז מי זה שלא נאמן? אלא דקאמרי עדים. הם חתמו על השטר, והם אומרים לנו שלא היה הלוואה. אי דכתב ידם יוצא ממקום אחר, פשיטה דלא מהם לי. אם אנחנו יכולים לאשר את החתימות של אותם עדים בלי המילה שלהם, בלי האישור שלהם עצמם, אז פשוט שעדים אלו אינם נאמנים. הרי אנחנו יכולים לאשר את החתימות ממקור חיצוני. ואי דאין כתב ידם יוצא ממקום אחר, והם אומרים שנכון, זה כתב ידינו, אבל לא היה הלוואה. המי לא מהמני, למה שלא נאמין לעדים? אנחנו כבר למדנו סוגיות בדפים האחרונים, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. כעת, סימון חדש, הצורה שאנחנו מכנים צורת הרגש, וגם מצד הגמרא אתם יכולים לראות אותיות א' ב' ובהמשך ג'. בשוליים כתבנו שלוש דעות על מי הוא זה שאינו נאמן באומרו שטר אמנה הוא זה. ואנחנו עברנו כאן בשלב השאלה שלוש אפשרויות, ובשלוש התשובות הדעות אלו אותם אנשים יופיעו, כלומר לווה, מלווה ועדים, כל אחד בהמשך הגמרא עם התשובה שלו. אז שאלנו, אז מי זה שכשאומרים שטר אמנה הוא זה אינו נאמן? אמר רבא, לעולם דקמר לווה. ואז שאלנו, הרי פשיטה שהוא לא נאמן, יש כאן שטר שמעיד על חוב עם חתימות עדים, והוא אומר לו, לא היה שום הלווה, ודאי שהוא לא נאמן. אז איך זה איך נתמודד עם הקושה שאמרנו פשיטה? אז הגמור עונה, זה מקרה שלא לא פשוט. וכדרב הונה, דיאמר רב הונה מרב, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. אומרים שאם יש לווה שמודה שאני כתבתי את השטר, המלווה כבר אינו צריך לקיים את החתימות. ברגע שהלווה אומר כתבתי את השטר, שוב אינו נאמן לומר אמנה הוא. ורשי כדרב הונה ואשמעינן, כאילו שאלנו מקודם לפי רב יהודה אמר רב שאומר שטר מנה הוא זה אינו נאמן, ואז שאלנו אם מדובר בלווה הרי פשיטה, אז מה רב יהודה בא ללמד? אז אומר רשי, ואשמינן רב יהודה נמי הכי, דלווה שמר כתבתיו, אני כתבתי את השטר ומסרתיו לא, למלווה, אבל שטר המנה הוא, אין צריך המלווה לחזור ולהביא להעיד על החתימה. דאין נאמן לווה לפוסלו. דלא אביד איניש דכתב ומסר בלא הלוואה. אנחנו ממשיכים בגמרא. אביי אמר, לעולם דאמר מלווה. שמה? ששטר אמנה, במילים אחרות, נכון, אני מחזיק בשטר אבל הוא לא בר גבייה כי לא הלוויתי כסף. ואז שאלנו למה שהוא אינו נאמן, הרי תבוא עליו ברכה, הוא מוותר על כסף שהיה יכול לגבות, וכגון שחב לאחרים. אותו מלווה שמוותר על החוב, הוא עצמו חייב לנושים אחרים. ואותו מלווה שאומר שטר אמנה הוא זה, מה שקורה, אין לו במה לשלם לנושים שלו, אלא אם כן הוא יגבה מה שכתוב בהי שטר, בשטר זה שהוא עכשיו מוותר עליו. אז מה שקורה, אם הוא מוותר, אז הוא יגרום הפסד לנושים שלו. ואומר רשי שחב לאחרים בהודעה זו שהוא מודה שהוא שטר אמנה, חב ומפסיד את אחרים הנושים בו, ואין לו מה להגבותם. והיו רוצים לגבות חוב זה, אותם נושים היו רוצים לגבות מהכסף של החוב הזה שבתוך השטר. והבעיה פה, דהיינו אותו מלווה שהוא חייב לאחרים, הוא גורם להם הפסד, וכדרבי נתן. דתניא, רבי נתן אומר, מניין לנושה בחברו מנה, וחברו בחברו. הייתי אומר, א' חייב לבית, וב' חייב לגימל. מניין שמוצאים מזה ונותנים לזה, מניין שמה שבדוגמה שלנו, שגימל יכול לגבות מא'. נכון, א' לא חייב ישירות לגימל, אבל א' חייב לבית, ובית הוא זה שחייב לגימל. אז מניין שגימל יכול להוציא את הכסף, את החוב מא'. אני קורא עוד פעם, מניין שמוצאים מזה ונותנים לזה, תמוד לומר, ונתן לאשר השם לו. ורשי מסביר, ונתן לאשר השם לו, ולא כתב לאשר הלוויו, שהפוסוק מדבר על תשלום, הוא לא מדבר שאתה משלם לזה של הלווה לך, אלא לאשר האשם שלו, והאשם הוא קרן. כדי אמרים בהגוזל, למי שהקרן שלו. וזה מאפשר לנו לרבות גם את זה שמו, כמו שמענו, א' חייב לבית ובית חייב לגימל. מכוח הדרשה הזאת אנחנו רואים שגימל יכול להוציא את הכסף מאלף. הגמרא ממשיכה, רב אשי אמר לעולם דקמרי עדים ודאין כתב ידם יוצא ממקום אחר, ושבו דקמרי. ואז שאלנו מקודם, אם כך עמי לא מהמני, למה שלא נאמין להם? הרי הפה שעשה הוא הפה שתיר, הם אותם עדים, הם מאשרים את החתימות, והם גם כן אומרים שהשטר לא הייתה שטר של הלוואה ממש, של השטר מנה. למה לא נאמין להם? כי דרב כהנה, דיאמר רב כהנה, אסור לו לאדם שישאה שטר המנה בתוך ביתו. הרי זה דבר שפסול, שאסור שיהיה, משום שנאמר, אל תשכן בו עליך עוולה. השטר המנה נקרא עוולה. והגמרא ממשיכה לעמוד ב', ואמר רב ששת ברי דרבידי, שמע אמינא מדרב כהנא, שהוא קורא לשטר המנה עוולה. עדים שאמרו המנה היו דברינו אין נאמנים. מי כמה? כיוון די עוולה הוא, כלומר זה דבר אסור, העוולה לא חתמי. אנשים לא חותמים על דבר שמוגדר כעוולה, ואם בן אדם אומר, כן, זה היה אמנה ואני חתמתי עליו, הוא עושה את עצמו רשע, ואדם אינו נאמן להרשיע את עצמו. רש"י כותב, העוולה לא אחת מישהו הראשונה, וכי אמרי חתמנו, אין נאמנים להרשיע את עצמם. ועכשיו אנחנו נמשיך עם עוד דברים שהם אסורים שיהיו אצל בן אדם. ואנחנו בסוף י"ט עמוד א' כבר ראינו צורת בית וגם פס כפול, ונתייחס כעת. אנחנו חוזרים לשוליים בי"ט עמוד א', הבית מצויר ליצור קשר בין רב כהנא ורב ישוע בן לוי, שאנחנו נראה תקף. שורה רביעית מראש י"ט עמוד ב', הפס הכפול, דברים שאסורים להשאותם, משום שנאמר אל תשכן בו עליך עוולה. אז הם דברים כאלו שאסור לשאות אצלו את הדברים הבאים. אחד, שטר אמנה, זה לפי רב כהנא, כאילו רב כהנא מבין שהפסוק הזה מצביע על שטר אמנה. שתיים, שטר פרוע, זה לפי רבי ישוע בן לוי, כלומר שטר שהלווה כבר שילם והמלווה ממשיך להחזיק בשטר. שלוש, ספר כמו מספרי התנ"ך שאינו מוגע מעל 30 יום, כלומר להשאיר את זה בבית בלי הגעה, בלי תיקון יותר מ-30 יום, זה דעתו של רב עמי להסבר הפסוק. אנחנו עכשיו ממשיכים בשורה רביעית מראש עמוד ב', אמר רבי ישוע בן לוי, עשו לו לאדם שישה שטר פרוע בתוך ביתו, משום שנאמר אל תשכן בו עליך עוולה. אז רבי ישוע בן לוי רואה את זה כנושא הפסוק. במערב המשמי דרב אמרי, אם אבן בידך הרחיקהו, זה שטר המנה ושטר פסים. הסברנו שטר המנה, מה זה שטר פסים? זה מקרה שאדם מפייס, מנסה לפייס אדם אחר, לכתוב שטר מחירה, ואתה תחזיק בשטר הזה כאילו מכרתי לך נכס מסוים כדי להחזיק אותך כעשיר. אני קורא יחד איתכם את הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף קוף נון דלת עמוד ב' שטר פסים, כך כותב הרשב"ם, שפייסת ממני לכתוב לך שטר מחירה להחזיקך בעשיר, לוקח קרקעות, כאילו להראות לאחרים שאתה אדם עמיד. ממשיך הגמרא, ואל תשכן בואך עוולה, זה שטר פרוע. אז בינתיים ראינו רב ישוע בן נביא ורב כהנה שמתייחסים לפסוק אל תשכן בואך עוולה. מן דאמר רב ישוע בן נביא שמר שטר פרוע, שזה דבר שאסור להחזיק, כל שכן שטר אמנה. אנחנו נראה לגבי שטר אמנה שיש צד להצדיק החזקתו, ובכל זאת אסור. אז אם כזה דבר, אני רק רוצה לתקן, יש מקום להצדיק החזקת שטר פרוע, ובכל זאת רבי שמעון לוי אומר לגבי שטר פרוע שאסור להחזיקו, אז כל שכן שטר אמנה. ומן דאמר רב כהנא שראינו בעמוד א' שטר אמנה זה אסור, אבל שטר פרוע לא נגיד ששהיית שטר פרוע הוא עוולה. למה? דזימנין דמשילי אפשיטי דספרה, פשיטי הם מטבעות שמגיעים לסופר. לפעמים קורה שלווה שרצה ללוות כסף, הוא ביקש מהמלווה להכין את השטר עם סופר, ושבינתיים המלווה משלם לסופר, ובהמשך הלווה יחזיר לו את הכסף. אנחנו נסתכל ברש"י על פשיטי דספרה, שורה שנייה מראש העמוד, שעל הלווה ליתן שכר הסופר, ופעמים שאין לו ונותנו, המלווה משלם לסופר וחוזר וגובהו ממנו בשעת פירון החוב, ומעכב השטר עליו. המלווה אומר, תשמע, כל זמן שאתה לא מחזיר לי את הכסף ששילמתי לסופר, אז אני אחזיק בשטר שהחוב הבסיסי כבר שילמת, אבל עוד לא החזרת לי את הכסף שמגיע, ששילמתי עבורך לסופר. זה הפשיטי דספרה. הגמרא ממשיכה, יתמר ספר שאינו מוגה, מהטעויות שבו. אמר רבי עמי, עד 30 יום מותר לשעותו, מכאן ואילך אסור לשעותו, משום שנאמר אל תשכן בואך עוולה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, עדים המעידים שחתמו על השטר, אבל מוסיפים: 1. אמנה היו דברינו, 2. מודעון היו דברינו, 3. תנאי היו דברינו. הסברנו אמנה מקודם, מודעה זה מקרה ש יש מוכר שמאיימים עליו, מאנסים, אונסים אותו למכור איזושהי נכס, והמוכר מודיע לעדים שמכינים את השטר שתשמעו, כך וכך, הלחץ שמפעילים עליי, אני לא רוצה למכור, מאנסים אותי למכור, אז אני אנוס במחירה הזאת, אבל תדעו לכם את הדבר הזה. אז זה שטר שנקרא פה בגמרא מודעה, שטר שנכתב בתנאים של תנאי אונס, ותנאי היו דברינו זה שטר שהיה נקרא מחיר, מחירה, אבל על תנאי, היו תנאים, ואם התנאים האלו לא קוימו, אז המחיר מתבטל. אז עכשיו בגמרא, אמר רב נחמן, תשימו לב למעוינים, בואו נלמד ביחד את המבנה שכתבנו בשוליים, הבלטת מחלוקת רב נחמן ומור ברב אשי בעניין מודעה היו דברינו. נראה בזה, זה נקודת המחלוקת. הגמרא, אמר רב נחמן, עדים שאמרו אמנה היו דברינו, אין נאמנים. יש כלל שלא יבוא העדות על פה ומבטא ומירע לשטר. אז לכן עדים שאמרו כך, הרי הם באים להחליש את העובדה שיש חתימות אמיתיות על השטר. השטר מעיד על כך שהיה הלוואה. הם עכשיו, העדים באים ואומרים שלא היה הלוואה, אז אנחנו שוב פעם, אני מסביר, לא יבוא העדות על פה ומירר לשטר. מה עוד? שתיים, מודעה היו דברינו, הכנו שטר מחירה, אבל בתנאי אונס, אין נאמנים. מורב רב אשי אמר, אמנה היו דברינו, אין נאמנים, בזה יש הסכמה, אבל כאן נקודת המחלוקת, מודעה היו דברינו, נאמנים. מה הייתה אימה? למה ההבדל בין אמנה, עדות כזאת למודעה? הגמונה, היי, ניתן להיכתב. כדי להציל את המוכר מהאונס, זה ניתן להכין שטר כזה, להצילו. אז זה דבר שמותר לכתוב. והי, אמנה, שטר אמנה, לא ניתן להיכתב. וזה מאחר שהוא נקרא אבלה. אנחנו נלמד ביחד רש"י בשורה ראשונה בשורות הקצרות. עדים החתומים בשטר ויאמרו אמנה היו דברינו, לא, כלומר מה זה אומר? לא הלווהו כלום, אלא כתבנו לו לכשיסטרך ילווה לו, וזה שיבד לו נכסיו מעכשיו. אותו לווה פוטנציאלי משבד כבר משעת הכתיבה של השטר את נכסיו, כדי שהם יעמדו לאחריות תשלום החוב. אם ילווה אפילו לאחר זמן, כלומר השיעבוד מתחיל מעכשיו, דלב מוקדם לבי לטרוף שלא כדין, זה גורם לכך שאם אנשים יקנו מאותו לווה פוטנציאלי, המלווה יכול לגבות מהם, וזה לא יהיה בעיה של שטר מוקדם. ואז כי אם מדובר בשטר מוקדם, כלומר שטר עם תאריך שקדם לעצם העסקה, המלווה לא יכול לגבות, לפנות ללקוחות. אבל מאחר שהלווה כבר מהתאריך שכתבו בו באותו שטר אמנה שיאבד נכסיו, אז אין כאן בעיה של שטר מוקדם. בכל אופן, אם עדים אומרים כך, שכתבנו שטר כזה שאם הוא יצטרך לבוא אז הנה הכל מוכן, אז אמרנו אינם נאמנים, כי אסור לכתוב שטר אמנה. זה אפילו נקרא עוולה. ממשיך רש"י, מודעה היו דברינו, אם שטר מכירו ויאמרו עדים החתומים בו המוכר, מסר מודע בפנינו וראינו אונסו והכרנו בו. אז לפי רב נחמן, בשתי הדוגמאות האלו, אמנה ומודעה, אין נאמנים. למה? זה לא עתי על פה מה שהם מעידים עכשיו הוא מרע לשטר, כי השטר נראה כשטר קשה לכל דבר. ואמרנו לפי מור ברב אשי שחילק ביניהם, מודעה זה דבר שניתן לכתוב כדי להציל את המסכן הזה מהאונס שמטילים עליו, את האימה שמטילים עליו. מה שאין כן אמנה, שטר אמנה, שטר לשם הלוואה עתידי פוטנציאלית, זה לא ניתן לכתוב כי זה נקרא עוולה. וכשהם אומרים כן, אנחנו חתמנו על שטר מנה, הם עושים את עצמם רשעים, ואין אדם נאמן לשים את עצמו רשע. אנחנו חוזרים לגמרא. בא מיני רבה מרב נחמן. תנאי היו דברינו. יש לנו שטר, מחיר למשל, שהמוכר אמר, אני מוכן למכור לך בתנאי שתעשה כך וכך. ובאים עדים ואומרים, אנחנו לא ראינו שהתנאי הזה התקיים. והמוכר אומר, הקונה לא קיים את התנאי, ולכן אינו מכר. אנחנו נסתכל ברש"י, תנאי היו דברינו, על תנאי מכרע לו שיעשה לו כך וכך, ואנחנו חתמנו כאילו על שטר שהוכן בתנאי, ולא ראינו שקיים לו תנאו, וזה אומר לו קיים לי ואינו מחר. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה לגבי עדות כזאת מצד העדים, ויש לשאלה הזאת שני צדדים. אני קורא עוד פעם, תשימו לב שסימנו את זה כשאלה ארוכה או בשורות. בא מיני רבי מרב נחמן, תנאי היו דברינו, מהו? א', מודעה ואמנה היינו תמה, שמה שרב נחמן, כי אנחנו עוסקים בשיטת רב נחמן, הרי רב פונה לרב נחמן, לא נכנס לכאן את השיטה השנייה שמור ברב אשי. אז לפי רב נחמן, ששני הדברים האלו העדים אינם נאמנים, היינו תמה שרב נחמן אינם נאמנים, וכאקרי לי לשטרה, והם באים לעקור את השטר. ואמרנו מקודם שלא עתי על פה ומירה לשטר, והי נמי, האמרה או העדות עכשיו, תנאי היה, היי נמי כעקר לשטרה. אנחנו רואים בפנינו שטר מחר, לא כתוב בשטר איזושהי תנאי, זה נראה מחר גמור, והם באים ואומרים לא, הכל היה על תנאי, ובינתיים לא ראינו שהתנאי קוים, ומילא אין כאן מחר, אז הם באים לעקור את השטר. או דילמה, תנאי מילתא אחריתי אי, זה שונה, ואנחנו ננתח את זה, אנחנו נסביר את זה עוד מעט. תנאי זה שונה מאמירה של מודעה או אמנה. שני הדברים האלו הם באופן חזיתי עוקרים את השטר. אין כאן, הם אומרים שהשטר הוא בעצם לא אמיתי, לא היה הלוואה, המודעה אומר שלא היה מחר כי היה הכל בתנאי אונס. תנאי אבל הוא מילתא אחריתי, מה הכוונה? בואו נלמד את רש"י. דיבור המתחיל, אור דילמה, אי, האמירה, תנאי היו דברינו, לא אקריתא דשטרה הוא, דמודים הם שהשטר אמת, אלא שתנאי היה ביניהם, בין המוכר והלוקח. וזו עדות אחרת היא, ושטר ממילא מעקר לאחר זמן ביום שלא קיים תנאו בזמנו. אז במובן הזה המקרה של תנאי היו דברינו שונה ממודעה ואמנה. אז השאלה נשאלה, אמר לי רב נחמן, עונה, כי עתו לכמן לדינה, כשלקוחות העדים מעידים שהיה תנאי, כשכאלו באים לפנינו, אמרינן להו, אנחנו, אומר רב נחמן, אומרים להם, זילו קיימו תנאיכו. הרי עדים העידו שהיה תנאי, אז אנחנו מקבלים את העדות הזאת. תקיימו את התנאי, וחותו לדינה. אם, מה זאת אומרת? תקיימו את התנאי. ואם הבעלים, המוכר, מעכב בכל זאת, אז תיכנסו לדין, לדין תורה, למשפט. אבל מה שרואים מתשובת רב נחמן, שבניגוד לאמנה או מודעה שהם אינם נאמנים, כאן הם כן נאמנים. עובדה שרב נחמן לוקח את, את הידיעה הזאת שהיה תנאי ברצינות. נפנה כעת לשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שני עדים שמעידים על חתימתם, ואחד מהם אומר שהיה השטר על תנאי. הגמרא, עד אומר תנאי, ועד אומר אינו תנאי. אמר רב פאפה, תרווי הוא בשטר המעליה כמסעדי. שניהם מאשרים את החתימות שלהם, וזה אומר שהשטר הוא שטר כשר. כך שניהם בעצם מסכימים שהשטר הוא כשר. והי דקמר תנאי, העד אחד שאומר שמוסיף לנו את הידיעה הזאת היה תנאי, הווה לי חד, זה עד אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. איזו שניים? שניהם אישרו את החתימות ואומרים שזה שטר כשר, שטר שאינו מזויף. אז זה שהוא בא ומוסיף שהיה תנאי הוא בעצם עד אחד, ועד אחד אינו כלום, אין דבריו של אחד במקום שניים. מתקיף לרב הונא בר רב יהושע, אי הכי תרווי הוא נמי, אם היו שניים שאמרו תנאי היו דברינו אותו דבר, מאחר שהם אישרו את החתימות. יש כלל, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר, הוא מגיד, עדים שמעידים משהו מסוים, הם לא יכולים לחזור בהם או להוסיף עוד ידיעות שמנוגד לדברים הראשונים. אנחנו נסתכל ביחד ברשי, אי אחי, אפילו טובה יונמי, אלא אמרינה וכו', וזה המשך הדברים. ואנחנו נלמד ביחד את הרשי שישמש לנו כהקדמה להמשך הגמרא. אי הכי, וכיוון שהעיד על כתב ידו, עשית לזה אחד ממקיימי השטר כמו שהוא כתוב בלא תנאי, והווה להוא עדיו שניים, ועדות אחרונה דברי אחד במקום שניים. ממשיך רשי, אפילו תרווי ונמי אמרי, תנאי היו דברינו, לא להתהמנו, לא נאמין להם, וכיוון שהעידו על כתב ידן, קיימו השטר כמו שהוא כתוב, וכי אמרי תנאי היו דברינו, הבלו הוא מגידים וחוזרים ומגידים. ומאי אמר רב נחמן, קיימו תנאיכו, למה רב נחמן לקח את הידיעה הזאת כרציני? אנחנו חוזרים לגמרא. אלא אמרינן, הני למעקר סדותיו כעתו. לגבי המקרה שראינו אצל רב נחמן, אנחנו רואים שהם באים לעקור עדותם. היי נמי למעקר סדותי קעתי, והלכתה כרב הונא בר רב יהושע. אנחנו נלמד ביחד את הרשי, והוא יגלה לנו דברים שלדעתי קשה לראות במילים של הגמרא. אלא ממשיך רשי בשורה האחרונה בקצרות, על כוכח לאו חתימה מקוימת הוא. זה ממש נגד מה שחשבנו מקודם. מקודם התייחסנו לעדים האלו שאמרו, כן, זה חתימה, חתימות שלנו, אבל היה תנאי. אנחנו הסתכלנו על זה כאילו שני עדויות נפרדות, ואז אמרנו, מאחר שהם אישרו עדותם, אין מקום לתוספת ידיעה שהיה תנאי. כעת אנחנו אומרים, זה לא היה קיום מההתחלה. מה אומר רש"י, אני קורא עוד פעם, אלא על כוכך לב חתימה מקוימת הוא. וכיוון תוך כדי דיבור, מסקי דיבורי ואמרי, אבל תנאי היה ביניהם. הכל הוא בעצם עדות אחת. אמרינן, הני למעקר סדותיו שאמרו כתב ידינו הוא. כעתו. הם באים לעקור מה שהם התחילו לומר שכתב ידינו הוא, ולומר, לא חתמנו אלא על מנת שיקיים את התנאי. וכיוון בתנאי מילתא אחריתי היא, שאינה עוקרתו, זה לא עוקר את השטר, זה לא מכחיש את השטר, אלא לאחר זמן. לא דמיה למודה ואמנה. זה לא כמו העדויות האלו שהם באים ומכחישים את השטר עצמו. ולכן הוא מהמני, דעדות בפני עצמה היא. זה שוב פעם, השטר, הם לא אומרים שהשטר פסול, אלא הם אומרים שזה שחתמנו, חתמנו על תנאי, ולכן אי אפשר להסתכל, להתייחס לזה כקיום החתימות בנפרד, בפני עצמם. כי אני רק חוזר על מה שאמרנו מקודם, כי אם כן מסתכלים על זה כעדות נפרדת, הם לא יכולים להמשיך לומר תנאי היה, מכוח הכלל, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. והגמרא הסיקה כמו רב אונה ברי רב יהושע, הייתי אומר הוא בא ומצדיק את הגישה של רב נחמן מקודם, שהוא לוקח את התנאי ברצינות. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, עדים הבאים מן השוק, ומעידים על חתימות שבשטר, ומוסיפים שגם יודעים שהיו החותמים קטנים, אנוסים וכו'. הגמרא, תנו רבנן, שניים חתומים על השטר, ומתו. ובאו שניים מן השוק ואמרו, ידענו שכתב ידם הוא, אבל אנוסים היו. קטנים היו, פסולי עדות היו. הרי אלו נאמנים. ומה התוצאה? שהשטר מתבטל, הוא נפסל. ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם של החותמים, יוצא ממקום אחר משטר שקרה עליו ערער, שטר אחר שעמד במבחן, והוחזק בבית דין, כמה כשטר כשר, אותו שטר חיצוני, ואז אנחנו משווים את החתימות בין השטר החיצוני והשטר הנוכחי, אין אלו נאמנים, אלו הפוסלים אינם נאמנים. אם הפוסלים אינם נאמנים, מה זה אומר? שהשטר כשר. כי אנחנו, אני חושב שזה ברור לכולכם, בגלל שכבר למדנו כמה סוגיות על כך, שאם אנחנו לא זקוקים לאלו שפוסלים לאישור החתימות, אלא נוכל לקיים, זה נקרא קיום שטרות, על ידי גורם אחר, אז אין כאן, נקרא לזה, פה שעשה הוא פה שתיר, כי אני יכול לאשר את החתימות מגורם חיצוני. אז אנחנו אומרים שאלו שבאים ואישרו את החתימות וגם פסלו אותם, הם אינם נאמנים. אז מה זה אומר? וכאן הגמרא שואלת בתמיהה, ומגבינן בקי בשטר המעליה, זה אתה אומר במילים אחרות שהשטר הוא שטר מעליה, שטר כשר, שטר ממלוא כוחו, והמי? למה שנגיד כך? תרי ותרי נינהו. רש"י כותב, עדי השטר שניים, והם, כאילו, החתימות על השטר זה חתימות לכל דבר. ואלו שניים מעידים עליהם שפסולים היו באותה השעה. ויש גם שניים נוספים שאמרו שהם פסולים. אז זה נקרא תרי ותרי. תרי ותרי זה אמור לומר שהשטר הוא כאילו ללא חתימה, הוא לא שטר בר אחי, הוא שטר שאין עליו חתימות. אז איך ניתן לומר שאותם פוסלים פשוט אינם נאמנים, כאילו הם לא קיימים, וניתן לגבות עם השטר הזה, למרות שיש שניים ששמענו אותם פוסלים? אמר רב ששת, לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה, מחלוקת רב ששת ורב נחמן על מהי השפעתם של עדים האלו בנושא הנעל לפסול את השטר. אז אמר רב ששת, זאת אומרת, מזה שלא מתחשבים באלו הפוסלים, הכחשה תחילת הזמה היא. ואנחנו ממשיכים לדף חף, וכשם שאין מזימים את העדים אלא בפניהם, כך אין מכחישים את העדים אלא בפניהם. אני לא רוצה כאן להיכנס לפרטי פרטים מהי עדות בהכחשה, זה בעצם הנושא שלנו. אני אגיד, הזמה, אני חושב כולכם מכירים בכל זאת, שניים העידו למשל שפלוני רצח מישהו. באים שניים אחרים ואומרים, איך יכולתם להעיד שפלוני רצח? הרי אתם הייתם עמנו באותו יום במקום אחר. והתורה אומרת שאותם עדים ראשונים שרצו לראות את הנידון נהרג על ידי ביתים, הומת על ידי ביתים, אז העדים שהוזמו עכשיו הם ימותו, מענישים אותם. ודיני הכחשה הם דומים לדיני הזמה. זה בעצם מה שגמרא רוצה להגיד עכשיו. כי אנחנו בגמרא כאן לא ניכנס למקרה של הזמת עדים, עדים זוממים. אלא במקרה שהיה עדות בהכחשה, אפשר להמשיך ולהזים את אחד מהעדים האלו. ומה חשוב לנו? מה שגמר כאן אומרת בראש תבחף עמוד א', כשם שאין מזימים את העדים אלא בפניהם, כך אין מכחישים את העדים אלא בפניהם. נתחיל מהסוף. אין מכחישים את העדים אלא בפניהם, פשוט מאוד, העדים שחתמו על השטר, שאנחנו באים כאן כאילו לפסול אותם, אבל הם מתו. אז אין כאן אפשרות לקיים את, 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 את הצד הזה, הכחשה בפניהם. אז ממילא זה לא נקרא הכחשה, ולכן אפשר לומר שאותם שחתמו על השטר, החתימה היא קשרה, ואנחנו לא נתייחס לאלו שבאו לפסול. עכשיו רש"י בשורה ראשונה, וכשם שאין מזימים העדים אלא בפניהם, שאנחנו תיארנו מקודם, שניים באו להעיד שפלוני רצח, שפלוני רוצח, שהוא רצח. באים שניים אחרים ואומרים, איך יכולתם להעיד על כך? הרי עמנו הייתם במקום פלוני באותו יום. כשהם אומרים את זה, הם עומדים בפני הקט הראשון. אומר רש"י שהם באים לחייבן, המזימים, באים לחייב את העדים הראשון כדי לעונשם. הכלל אומר, בעדים זמם, כאשר זמם, הם נאנשים במה שהם רצו להטיל על הנידון, או נפש או ממון. והתורה אמרה, והוא עד בבעליו, יבוא בעל השור ויאמר לשורו, שאתה רוצה להניש מישהו ואתה רוצה להגיד עדות עליו, וכאן זה עניין של הנשה, אתה צריך לעמוד מול אותו אחד. זה לגבי דיני הזמה. כך אין מכחישים, אפילו לבטל עדותן צריכים לעמוד אלו מול אלו. וכאן, כפי שאמרנו קודם, העדים שהקט השני באים לפסול, הם כבר מתו על אותם ראשונים, אז אי אפשר להכחיש אותם. ולכן אני רק מסכם, השטר נשאר כשטר כשר ואפשר לגבות איתו. אמר לרב נחמן, רב נחמן בא ומקשה, אילו הוו כמן, אם החותמים היו בפנינו, אמרנו שהם מתו, אבל אם היו עדיין קיימים ועומדים בפנינו ומכחישים להו, והעדים השניים באים להכחיש אותם, להכחיש את החותמים, הווה הכחשה ולא הווה משגיחין בהו, דהווה לה עדות מוכחשת, ואז לא היינו מתייחסים לעדי השטר לגבות על פיהן. השטר דלתנו, נכון, החותמים אינם בפנינו, הם מתו. דאילו הוו לכמן, דאילו הוו מודו להו, אם היו אותם חותמים בפנינו, אולי הם היו מודים החותמים, היו מודים לפוסלים. עכשיו בתמיה, מהמני, מהמני כוונה העדים שחתמו שמתו בה, אנחנו נאמין שזה שטר קשר לגבות בו? אלא אמר רב נחמן, וכתרי להביטרי, יש את החותמים ויש את הפוסלים, אלו מול אלו, ואוקי ממונה בחזקת מרי מידי דהווה הנכסה דבר שתיה. במצב כזה אנחנו אומרים שהממון יהיה בחזקת מי שמחזיק בו. רשי, ואוקי ממונה בחזקת מרי, בחזקת הלווה. אמרנו, חשבנו מקודם, אנחנו לא נתייחס לפוסלים ונאפשר למלווה לגבות. אומר רב נחמן, לא, אנחנו לא נאפשר למלווה לגבות. יכול להיות שאלו שחתמו בשטר אפילו יודו, היה מודים לפוסלים שהשטר אינו בר גבייה. אז מה עושים? משאים את הממון בחזקת זה שמחזיק בו. ואם אנחנו מדברים על מלווה שרצה לבוא לגבות עם השטר הזה, אומרים שתשאיר את הממון בחזקת הלווה. ואם קרקע היא, ואם אנחנו מדברים על השטר מחר, תעמוד בחזקת המוכר. אנחנו חוזרים לגמרא, ורב נחמן אומר שזה דומה, אפשר את הכלל הזה או התוצאה הזאת שבו נשאיר את הממון בחזקת מרי, דומה למקרה של בר שתיה. בר שתיה כשמו כן הוא, הוא אדם ששותה לפעמים. דבר שתיה זווין נכסי, הוא מחר קרקעות. עתו ביתרי אמרי כשהוא שויותה זווין, הוא מחר בזמן שהוא לא שפוי, ולכן אין מחירתו מחירה. ועתו ביתרי, ובאו שני עדים אחרים ואמרי כשהוא חלים, הוא היה בריא, הוא היה שפוי זווין, הוא מחר, אז המחירה מחירה. אמר רב אשי, וכי תרי להדי תרי, ואוקי ארעה בחזקת בר שתיה. ומאחר שיש כאן הכחשה, הכחשת עדים, אז אנחנו משאירים את הקרקע על כנו, במה שבטוח לנו שבר שתיה היה בעלים שלו, רק יש כאן ערפול האם המחירה הייתה מחירה או לא. אז מה שברור זה נקרא החזקה, החזקה שהוא היה הבעלים. עכשיו ולא אמרן שאוקי נכסי בחזקת ברשתיה, אלא דעית לי חזקה דעבתי, שאנחנו יודעים שהקרקעות האלו היו בחזקת האבות שלו, אלו שקדמו לו. אז אלו שקדמו לו היו אנשים רגילים, בריאים, ואותו בר שתיה ירש מהם. ואז אנחנו אומרים מה שאמרנו כאן, שאם יש איזו הכחשה בין עדויות, הוא כי ערה בחזקת בר שתיה. אבל ממשיך הגמור ואומר, לת לי חזקה דוותי, אם אותו בעל שתיה אין לו, אין לנו ידיעה שהקלקלות האלו היו של אבותיו, אלא חזקה דנפשי. זה כבר סיפור אחר. אמרינן כשהוא שותה זבן, שהוא בעל שתיה קנה אותם כשהוא היה שותה, וכשהוא שותה זבין כשהוא היה שותה הוא מחה אותם, ואז אין מספיק בחזקתו כדי לבטל המחירה. אנחנו נסיים סליחה, אנחנו נקרא ביחד את רשי, אבל לת לי בהו חזקה דעבטה, אלא חזקה דנפשי, שכנען הוא והוחזקו בידו כקנייתו, כך מחירתו, ואין חזקתו חזקה לבטל מחירתו. ממשיך הגמרא, אמר רבי אבאו, אין מזימים את העדים אלא בפניהם. אנחנו אמרנו והסברנו את זה בראש העמוד, במיוחד ברשי הראשון בדף, זה אין מזימים את העדים אלא בפניהם, כי הזמת עדים זה גם עניין של הנשא, אם רוצים להניש את אלו שהעידו מקודם, ואין מענישים אלא אם כן הננש עומד בפניך. למדנו את זה ברשי, והוא עד בבליו יבוא בעל השור ויאמור על שורו. אבל מה? הוא מכחישים את העדים שלו בפניהם, וזה בניגוד למה שראינו בשורה השנייה מלמעלה. לכן אתם רואים את הפס הכפול כפי שהסברנו במבנה למעלה. והזמה שלו בפניהם, אמרנו שאין מזימים את העדים אלא בפניהם. מה קורה אם שניים העידו על פלוני שהוא רצח, ושניים אחרים באים ושלא בפני הראשונים ואומרים, איך הם יכלו להעיד, הרי הם היו איתנו במקום אחר? אומר הגמרא, אומר רבי אבו, נהי דהזמה לא הבי, אי אפשר להעניש את העדים הראשונים, הכחשה מההביה. ואולי בדוגמה של ממונות היה אפשר להדגים את זה באופן עוד יותר ברור. ואנחנו נראה ברשי, נהי דהזמה לא הביה, עוד שם, אי אפשר להניש את הראשונים, לא נפש ולא ממון, הכחשה הוויה לבטל עדותן, אותם עדים ראשונים ועדותם מתבטלת לאור העובדה ששניים אחים באו שלא בנוכחותם והזימו אותם. עד כאן שיעורנו להיום.